בפרחים עלויה, עם הצילי יבשות לאהבה, נחמה והנה היא ידויה, ופנינים של כל חסד הם לאותה, וליבי יחנה, מוכה אגישנה, כגן של אתנת הערה, וליבי יחנה, ולך אגישנה, כגן של אתנת הערה, לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה, גם גורו רתנן נמדרה, גם נראית הימי. סנגי צ'ודן צוקי צ'וקנם לה, ג'אנג צ'ו ברדו דקניק יפסו צ'י, Daki jinso kipe sunan ki, jola penchir sange chuparsho. Advove arati, sim niftachi, vabuda vadama ubasanga, tavi eni schutam shel toren mazai, נכלי לראה למען כל הבריאה. אל בואי אותי, אשים מפתחי, רבוד עבדה ובסנגה, תביאי נזכותם של טובי מעשי, נכלי לראה למען כל הבריאה. בואי אהתי, עושים מפתחי, בבודה בדם ובסנגה, תביאי נזכותם של טובי מעשי, הכלי להרע למען כל הבריאה. אנחנו נפתח במדיטציה, וזו תהיה שוב מדיטציה של קליפות הבצל, אבל ב... ביישום שונה. שבו בנוח ועצמו את העיניים. שימו לב לתנוחה, והכי חשוב בתנוחה זה שהגב יהיה ישר. והגב כולל, במובן זה גם הקודקוד, זאת אומרת, כל עמוד השדרה צריך להיות ישר, זקוף, מעצם הזנב ועד הקודקוד. התמקדו בנשימה. נסו לשים את הפוקוס בנקודה קטנה בכניסה לנחיריים. ולא לזוז ממנה, לא ימינה, לא שמאלה, להישאר בנקודה ולשים לב לתחושה של מעבר האוויר מנקודת המבט שלכם. אתם מין זקיף קטן שיושב לו שמה או עומד לו שמה. בפתח למערות הגדולות של הנחיריים, ו משגיח מה נכנס, מה יוצא. נעשה את השלבים המוקדמים. הראשון שבהם הוא לקחת מקלט. מקלט במה? הדרך המסורתית של מקלט זה מקלט בשלושת היעלומים. הבודה, דרמה, סנגה. והמשמעות העמוקה שמאחורי בודה, דרמה, סנגה זה בדיוק התוכן של סוטות הלב. זה החוכמה, שלמות החוכמה, קרמה וריקות. ואיך שאלו מעצבים את עולמנו, ואיך ההבנה שלהם יכולה להגן עלינו מכל סבל וליצור בשבילנו כל עושר. וזה המקלט שלנו. כעת זרום את מוטיבציה של חמלה. חשבו על אדם או על אנשים שאתם מכירים, שאתם רוצים לעזור להם, שאתם רוצים להתפתח לדרגה שבה באמת תוכלו לעזור להם. אולי את זה אתם עצמכם. וכעת כדי לעזור לנו במדיטציה, אנחנו נזמין אלינו את הדמות של הלאמה. אתם יכולים לראות אותם כיושבים באוויר מולכם, על איזה כס של לוטוס, והם מפיצים אור, אור אוהב. הדמות שלהם מאוד נעימה לכם, מאוד אטרקטיבית. והם מגלמים בדמותם את כל המעלות הנשגבות שאתם רוצים לפתח אצלכם. ובחרו אחת או שתיים מהסגולות הנעלות שלהם, והריצו אותם בלבכם. וכעת מלאו את השמיים במנחה והגישו אותה ללמה. זה יכול להיות פרחים, זה יכול להיות מאכלים, זה יכול להיות צלילים נעימים. כל מה שמענג את החושים, מראות יפים, ריחות מבוסמים. זה יכול להיות מסע החסד שלכם, או של אחרים. זה יכול להיות תובנות שרכשתם. זה יכול להיות ההבנה שלכם כרגע של ריקות. המידה שיש לכם כרגע הבנה, אתם יכולים להגיש את זה כמנחה. וראו אותם מקבלים בברכה את המנחה שלכם ושמחים בה. ובפני הלמה הקדוש שלכם התוודו על כל מעשה שרובץ על מצפונכם. והביעו חרטה על המעשה. וסלקו אותו מעליכם. וכעת תזכרו בדבר נפלא שעשיתם, או שראיתם מישהו אחר עושה, או שראיתם למות גדולים עושים. והתמלאו בשמחה על הטוב שהולך ונוצר בעולמכם. תנו אל הלמה שלפניכם ובקשו לקבל מהם הרבה לימוד, הרבה הנחיה, הנחיה שתקדם אתכם בדרככם. בקשו שיעזרו לכם במדיטציה, שיעזרו לכם להבין ריקות. וכעת יזכרו בפנים של אדם שאתם אוהבים. ראו אותם לפניכם. ושימו לב איזה מין הרגשה הם מעוררים בכם. תבחרו אדם שאתם מאוד אוהבים. והתחברו להרגשה נעימה שהפנים האלה מעוררים בכם. עכשיו אנחנו נחפש מאיפה באה ההרגשה הזאת. אז אם אתם מסתכלים בפנים שלפניכם, אולי אתם סבורים שאלו פנים יפים במיוחד בשבילכם. אז בואו נחפש איפה בדיוק נמצא היופי בפנים האלה? האם הוא נמצא בצורה של האף? או בנגבוביות של האור? נסו לחפש בדיוק איפה נמצא היופי או הנועם שהפנים האלה מביעים בשבילכם. זה צורת העיניים? זה קו של הפה? איפה בדיוק? וחשבו על כך שאילו הפנים היו יפים מצד עצמם, אילו הם היו נעימים מצד עצמם, אז כל אדם שהיה רואה את האדם שלכם, היה אוהב אותם באותה מידה. והיה מרגיש בדיוק כמוכם לגבי הפנים האלה. מכיוון שזה לא ככה, אז זה לא יכול להיות שהיופי או הנועם מצויים בפנים עצמם. ולכן זה מוכרח לבוא מכם. אם זה לא בא מהפנים שאתם מתבוננים בהם, זה מוכרח לבוא מכם. ככה שההשלכה של אובייקט נעים לא נעים באה מכם. ואילו האובייקט עצמו הוא פשוט פנים של בן אדם, שמצידם הם אין בהם יופי או כיעור או נעים או לא נעים. מצידם הם פשוט פנים של בן אדם. והנועם והיופי באים מהמיינד שלכם. מההשלכה שלכם. אז אם התחלנו מאובייקט שהיה פנים נעימים או פנים יפים, אז ראינו שהיופי והנועם זה השלכה שלנו על הנתונים הגולמיים של פרצוף של בן אדם. עכשיו נרד רמה אחת מתחת וננתח את הפרצוף עצמו. מה עם עצם הזיהוי של העצם שלפניכם כפרצוף של בן אדם? כפרצוף של בן אדם מסוים. נתחיל מזה. עצם הזיהוי של הפנים האלה כשייכים לאדם מסוים. זה נראה לנו כאילו שהאינפורמציה על האדם נמצאת בתוך הפנים האלה. כי ברגע שאנחנו רואים את הפנים האלה, מיד אנחנו חושבים על איזה שם, ואולי על איזה אינפורמציה נוספת שאודות אותו אדם, שאנחנו מקשרים עם הפנים האלה. אבל שוב, אם תסתכלו, איפה בפנים האלה מצויה האינפורמציה הזאת? השם וכל הידע שאתם מקשרים עם אותו מפנים באים מכם. הפנים עצמם לא מכילים את האינפורמציה הזאת. אז ברמה הזאת אנחנו מזהים את העובדה שהזיהוי הספציפי של הבן אדם בא מאיתנו ולא מוכל באובייקט שלפנינו. זוהי השלכה שלנו. עכשיו נמשיך את הניתוח, נרד עוד רמה. מה עם העובדה שזה פרצוף של בן אדם? האם האובייקט שלפניכם אומר אני פרצוף של בן אדם? איך אתם יודעים שיש לפניכם פרצוף של בן אדם? נעשה מה שאנחנו עושים, אולי העין שלכם, המנטלית, מסתכלת על החלקים השונים, על הפה, על האף, על העיניים, ומחברת אותם לאיזו תמונה שלמה של פרצוף. אבל בעצם העין לא רואה פרצוף. העין רואה חלקים שונים ומחברת אותם, ואתם מחברים את כל החלקים במיינד שלכם ואומרים, הנה פרצוף של בן אדם. בעוד שאין לפניכם פרצוף של בן אדם, שהוא פרצוף של בן אדם מצידו הוא. בלי שאתם מזהים את זה כפרצוף של בן אדם. כי כל מה שאתם רואים זה צורות וצבעים. ואין פרצוף מולכם. יש אוסף של צורות וצבעים. עכשיו נרד עוד רמה. אם קודם צירפנו עיניים ואף ופה וכך הלאה, ואנחנו צירפנו אותם לפרצוף של בן אדם, עכשיו אם נסתכל למשל על העין שאנחנו רואים מולנו, אנחנו לא ממש רואים עין. אנחנו לא יכולים לראות עין, אנחנו רואים צורה מעוגלת, מה שאנחנו קוראים אולי האישון, ואולי עוד צורה, עוד קשת, שזה אולי האף-אף, וכך הלאה. אז אנחנו רואים אוסף של קווים, והשתקפות של אור אולי, וצבעים. אז אין לפנינו עין. יש לנו שוב אוסף של צורות וצבעים, ואנחנו מהר מאוד קוראים לזה עין. אבל זאת השלכה מהמיינד שלנו. עכשיו נרד עוד רמה. מה לגבי העיגול שקראנו לו אישון? האם העין רואה עיגול? לא, העין לא יכולה לראות עיגול. העין עוברת מהר מקטע לקטע של הקו שלפנינו, והמיינד מספק את התווית עיגול. אז זאת גם השלכה שלנו. למעשה, מה שאני רואה לפניי זה אוסף של הרבה נקודות ואורות וקטעי צבע. והמיינד שלי מייצר מזה סיפורים מאוד מורכבים, רמות רמות של סיפורים. זה עיניים, זה אף, זה פרצוף, זה מישהו מסוים, זה מישהו נחמד. ואם נרד עוד רמה, מה לגבי הצבע? האם יש שם צבעים בכלל? מה שאמרנו לגבי העיגול נכון גם לגבי צבעים. עצם הזיהוי של צבע מסוים בא ממני. זה שיש לי מושג של כחול במיינד או חום במיינד, זה השלכות שלי, זה תמונות מנטליות שלי. זה לא מה שאני רואה בחוץ. אז מה זה בכלל שאני רואה? יכולים לראות שאנחנו כל הזמן בעצם מתבוננים לא במציאות שבחוץ, אלא בתמונות מנטליות שאנחנו משליחים על נתונים גולמיים. וכשאנחנו מנתחים את הנתונים הגולמיים, גם הם נעלמים. אנחנו כל הזמן חיים בתוך הראש שלנו, בתוך הסיפור שלנו, כל הזמן. ומה זה אומר? אם אני כל הזמן שוחה בתוך הים הזה של תמונות מנטליות, ושם אני חיה את חיי ואני חושבת שאני חיה איפשהו בחוץ במקום זה, ואם כל התמונות האלה הן השלכות שנקבעו על ידי קרמה, שנקבעה על ידי המעשים שלי בעבר, אז כל אחת ואחת מהן ניתנת לשינוי, כי הן אשליה, כי הן סיפור. ובנסיבות אחרות, קרמה אחרת, ההשלכות שלי יהיו אחרות לגמרי. העובדה שאני משייכת את הפנים האלה להרגשה נעימה, העובדה שאני בכלל מזהה את הפנים האלה עם אדם מסוים, העובדה שאני מזהה שיש כאן פנים של בן אדם, כל זה יכול להשתנות בין רגע. לטוב או לרע? תלוי לגמרי בזרעים שאספתי בתודעתי. ואם הזרעים הם משובחים, אז הם מייצרים השלכות מדהימות. אז זה יכול להיות לא סתם אדם, זה יכול להיות מלאך, וזה יכול להיות לא רק מישהו נעים או יפה, אלא מישהו מדהים. למה לא? ואם הזרעים יותר גרועים, אז אני אראה את אותו אדם הולך ומתכער ומתבלה. אולי אפילו מת. זה לגמרי 100% תלוי בי. תנו אם ככה ללמה שלפניכם. ובקשו מהם שימשיכו לברך אתכם, שתוכלו להבין ריקות לעומק ולהפנים אותה לעומק, ושיהיה לכם הכוח לשמור על המוסר בצורה קפדנית, כדי שתוכלו ליצור את הגן עדן שלכם. בקשו מהם שלא יעזבו אתכם. ראו שהם שמחים מאוד להיענות לכם. הם מתבוננים בכם במבט אוהב. הם אוהבים אתכם יותר ממה שאתם אוהבים אתכם. הזמינו אותם לבוא אליכם. והם נענים בשמחה, הם קטנים ועולים דמויות של אור קטנות שיושבות על קודקודכם. והם גולשים למטה אל לבכם. ושם הם יושבים, קורנים, זוהרים, אוהבים. החוכמה עצמה. והחמלה עצמה. בדמות הלמה שלכם. והם חלק מכם. הם שלכם. ומלאו את כל העולם סביבכם באהבה הגדולה. וברכו אותם שגם הם יוכלו ליצור את הגן עדן שלהם. לאט לאט פיקחו את העיניים. עכשיו הגענו בסוטרה, לחלק הכי סקסי שלה, איפה שכתוב אין עין, אין אוזן, אין אף, אין לשון, אין גוף, אין תודעה, אין צורה. ואחר כך עוד כמה שורות שמתחילות ב-N, N, 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 N. עד השורה שמתחילה במשום כך, יש כמה שורות שמתחילות ב-N. כל הדברים ש-N. מה שאני אומרת סקסי זה בגלל שהוא נשמע כזה מאוד מגניב. אין שום דבר, הכל אשליה, הכל מין סרט בדיוני כזה, ואני יכולה לרחף לי מפה לשם, וזה היה הבנה הגדולה של הסוטרה הזאת, כן? N, 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 הכל N. מאוד מגניב. כן, אבל זה לא הכוונה כמובן מה שרוב העולם מבין. זה לא שאין, אלא שהם לא קיימים שם מצד עצמם. אם האדם מצוי בתוך החוויה של ריקות, בתוך המדיטציה על ריקות, אז כמובן שכל הדברים האלה אין. אין שום אובייקט שמופיע לפניו בצורה הקונבנציונלית, ואף פה וכל הדברים האלה הם אמת קונבנציונלית, הם תופעות. האדם שנמצא במדיטציה על ריקות, למרות שהוא התחיל עם כל התופעות, מה שהוא רואה זה ריקות, זה היעדר. אז הוא לא יכול לראות את הדברים האלה במדיטציה שלו. אם זה כבר שייך לאחרי המדיטציה, אז זה אין, 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 במובן שהם לא קיימים מצד עצמם, בדיוק כמו שעשינו עכשיו במדיטציה שלנו. אין פרצוף שהוא פרצוף מצד עצמו. אין פרצוף נעים שהוא נעים מצד עצמו. אין עין שהיא עין מצד עצמה. הכל תמונות מנטליות שאנחנו משליחים. אז תחשבו, אדם שראה ריקות ישירות ויוצא משם, מבין את כל זה. הוא מבין שהוא מסתכל, וזה לא מה שהוא רואה. הוא רואה וזה לא מה שיש. אני מדמיין איפה הם נמצאים. וכמו שעשינו במדיטציה, מכיוון שהכל ריק, אז זה סופר דופר חשוב מה הם הזרעים שאנחנו זורעים. כי הם יקבעו מה אנחנו נראה. הם יקבעו עם האוסף הזה של עיניים ואף נאמר, אם זה משהו נעים או זה משהו לא נעים. כי זה לא נעים או לא נעים מצד עצמו. אין בהם את זה. אין בהם את זה. אין בהם אפילו את המידע של פרצוף אנושי. או של עין או של אף. זה לא מוכל במה שאנחנו קולטים. הכל השלכות שלנו. הכל מאלף עטף. מה שאין פרשור שהם לא קיימים בכלל. הדברים קיימים. אם אנחנו לא במדיטציה של ריקות, הם קיימים, הם מופיעים לנו. אבל כל דבר שמופיע הוא השלכה. כל השלכה כזאת נקבעה על ידי זרעים, וכל זרע כזה נשתל על ידי מה שעשינו. וככה כל המציאות שלנו היא בדיוק כמו שכתוב בעמידה מקושה. הפסוק שאני אוהבת לחזור עליו. חזרו אחריי, ללה, ג'יקטן, נאצוק, כן. כל מגוון העולמות באים מן הקרמה. קרמה, לב, בטיבטית לב זה קרמה וזה מעשים, זאת המילה. כל מגוון העולמות באים מן הקרמה. מה שאני עושה קובע את הזרעים במיינד שלי, והם מפשילים, הם מכתיבים את ההשלכות. ואני לא יכולה לשלוט על מה שכבר השלחתי, זה כבר נקבע. אני רק יכולה לשלוט על איזה זרעים אני עכשיו שותלת. מה אני עכשיו עושה בעולם. ואז כשמבינים את זה, הנדרים נהיים סופר חשובים. סופר דופר חשובים. לא בגלל שאני אומרת, לא בגלל שהבודה אמר, לא בגלל שהרבי אמר, אלא בגלל שזה מה שיקבע את המציאות שלכם. אם יש סבל או אם יש עונג. זה הדבר היחיד שקובע. זה הדבר היחיד שהוא הגיוני לעשות. כשאתם מבינים את זה ברמה הזאת, אז אתם נהיים שומרי מוסר רציניים. וכל רמה פחות מזה היא לא מספיקה, כי יש לה גבולות. אז פה אנחנו נכנסנו קצת לנושא של שתי אמיתות. אמרו דמפני.
דמפני,
שתי אמיתות. אז דמפה זה אמת או מציאות. כאן זה יותר במובן של מציאות. וני זה שתיים. אז שתי הרמות של מציאות. ומה זה הרמות האלה? הראשונה נקראת דנדם דמפה. אמרו דנדם דמפה. והשני, אני לא בטוחה איך כותבים קונזו. אז אמרו קונזו, דמפה. אז זאת, דנדם דמפה, זה אמת אולטימטיבית. או מציאות אולטימטיבית. וזאת המציאות הכוזבת, או האמת כוזבת. זה נשמע מוזר בעברית, נכון? אמת כוזבת. אבל הכוונה היא לעולם כפי שהוא מופיע לנו. בדיוק כמו שעשינו במדיטציה. זה אדם נחמד, זה מוישה, זה אדם, זה פרצוף, זה אף, זה עין. כל הרמות האלה זאת מציאות כוזבת, מכיוון שמה שאני חושבת שאני רואה שמה, הוא לא שמה, הוא קיים, אבל לא כמו שאני חושבת. אוקיי? הוא השלחה שלי. זה הקונזו. זה המשלה. אז היא נקראת אמת כוזבת, או מציאות כוזבת, לא בגלל שהיא משקרת לי בכוונה. ככה זה מופיע. אבל כל הדברים האלה שמופיעים למען של הצור טון, כשחושב שהדברים באים משם, הם השלכות שלו, אבל הוא חושב שזה בא משם. ולכן זה נקרא קונזוב, זה משקר לנו. לא בגלל שהאנשים האלה שקרנים, אלא בגלל שככה אני תופס את העולם. מה שאני רואה, איך שאני חושבת שזה קיים, ואיך שזה באמת קיים, לא תואם. לכן זה נקרא קונזוב. לא תואם. לעומת זה דנדם דמפה, זאת האמת המוחלטת, האמת האולטימטיבית, זה כשאנחנו בריקות, ושמה, איך שהדברים, זה בדיוק מה שאני רואה, מי שנמצא בחוויה הישירה של ריקות. זה האמת האולטימטיבית. שמה יש התאמה מוחלטת, בעוד שכאן יש אי התאמה מוחלטת. והבודיסטווה שנכנס לחוויה של ריקות, שרואה ריקות ישירות, הוא כולו בתוך הדנדם דמפה. הוא ממוזג עם האמת הזאת. מים בתוך מים אמרנו, מים בתוך מים. באותו זמן של המדיטציה, הוא הגיע לחוויה הזאת שנעלמה האמת הכוזבת. הוא עלה לרמה יותר גבוהה של תפיסת המציאות. ואז זו נעלמה, ורק זו מופיע. אז אין לו מושג, אני רואה את זה. הוא כולו אחד עם החוויה שלו. עכשיו כשהוא יוצא משם, הוא עוד פעם בקונזוב דמפה. עוד פעם הדברים מופיעים, רק שהוא מבין שמה שהוא רואה זה לא מה שיש. והוא לא יכול לשנות את זה. אין לו שליטה על זה. במשך הזמן כשהוא מתרגל, הוא עולה ברמות של הבודיסטווה, ההבנה שלו של ריקות מתעמקת. וזה לא שהוא קודם לא הבין אותה מספיק טוב, כי ריקות היא ריקות. וחוויה ישירה של ריקות זה חוויה ישירה של ריקות. אבל המיינד שלו הולך ומתעדן, כתוצאה מהתרגול שלו. כתוצאה מזה שבאמצעות ההבנה של ריקות הוא מתחיל לטהר את המיינד מנגעים, המיינד שלו הולך ומתעדן ומתהר, ואז כל פעם הוא חוזר לחוויה ישירה של ריקות, עם מיינד יותר ויותר טהור. ומבחינה הזאת ההבנה של ריקות מתעמקת. לא בגלל שהריקות השתנתה. ובודיסטטוות ברמה 8 ומעלה, או 7 ומעלה, הם יכולים להיכנס ולצאת מהחוויה הישירה של ריקות, ככה, בלי מאמץ כמעט. ומהר מאוד, מהר מאוד, כמה פעמים בשנייה. והבודה מגיע לרמה שהוא כל הזמן נמצא כאן, וכל הזמן נמצא כאן, בלי שום מאמץ. הוא גם כאן וגם כאן בו זמנית, ורק הבודה יכול לעשות את זה. הוא כל הזמן שקוע בייחוד עם המוחלט, אם תרצו, כל הזמן מאוחד עם המציאות המוחלטת, והוא גם רואה את התופעות, ומכיר את כל התופעות. אני אומרת, הוא, אבל זה הוא או היא, זה לא הוא, זה לא היא, כי אין להם מזמין בכלל, הם ישות מוארת. אז זה שתי אמיתות, ושוב, אנחנו לא אומרים שהמציאות הכוזבת לא קיימת. אל תאמינו לזה אף פעם. זה סילוף של הסוטרה, סילוף של הטיצ'ינג. זה לא נכון שהם לא קיימים. הבודה אומר שהם קיימים. דיברנו על הנושא של גלגול נשמות ולידה מחדש. עכשיו לאור ההבנה הזאת, מה פירוש לידה, מה פירוש להתגלגל, השתנתה הקרמה. הפשילה קרמה אחרת, ועכשיו במקום לראות פנים של בן אדם, אם השינוי הוא לרעה, אני רואה פרצוף של כלב. זה הכל. על אותו אוסף של נתונים גולמיים, אני אשליך משהו אחר. ואם הקרמה השתנתה לטובה, אני אראה בפני מלאך זוהר. זה הפירוש של גלגול. זה כל מה שזה. נגמרה הקרמה של לראות את העולם דרך עיניים של בן אדם, דרך קרמה של בן אדם, ובאה הקרמה אחרת לפי מה שצברתי ולפי מה שמפשיל. זה הכל, זה כל מה שזה גלגול. אז זה לא בגלל שהוא כלב, הוא רואה פה צעצוע ללעיסה, ולא עת. כן? זה לא שהכלב רואה פה צעצוע ללעיסה בגלל שהוא כלב. בגלל שהוא רואה פה צעצוע ללעיסה, זה מה שעושה אותו כלב. בגלל שיש לו קרמה לראות את העולם בצורה מסוימת, זה מה שמגדיר את הכלביות שלו. אותו דבר מה שאמרנו כאן, חל לגבי לראות מוות, לראות מעבר, לראות את עצמי, את הקרמה שלי להיות בן אדם למשל נגמרת. מה זה לראות את עצמי גוססת או לחוות את המוות שלי? ואני חווה את הסיום של הקרמה הזאת, והוא טראומטי, הוא מאוד טראומטי. כל עולמי נמחץ בבת אחת. תחשבו, כשמישהו נמחצת לו אצבע חלילה, זה טראומטי, נכון? זה כואב. כשמישהו מקרים לו עין. זה טראומטי, זה נורא, נכון? תחשבו, בזמן המוות, כל הדברים בבת אחת נלקחים מכם. העיניים, האוזניים, האצבעות, השם שלך, הכל בבת אחת נלקח. זה מאוד טראומטי, זה חוויה קשה. ועברנו אותה כבר עם סוף פעמים. וזה השלכה. זה השלכה במיין שלנו. זה הכל. ולכן הבודה אומר, איפה שכתוב אין בורות, אין חיסול הבורות, וכך הלאה, עד היעדר של זקנה ושל מוות, והיעדר החיסול של זקנה ושל מוות. אין זקנה ומוות שקיימים מצד עצמה. אין כזה דבר, זה הכל השלכה. הסוטרה הזאת אומרת, אפשר לצאת משם. אם אנחנו מבינים איך קרמה עובדת ומתחילים לתרגל את זה בחיים שלנו, אין סיבה שנחווה את הקרמות הקשות האלה, שיהיה לנו השלכות כאלה קשות, יהיה משהו אחר. חייב לבוא משהו אחר, ייקפה עלינו משהו אחר. אז כאמור, עכשיו אנחנו נכנסים לדרך הרביעית, לגומלם. זוכרים גומלם? אמרו גומלם? זה הדרך של התרגול. גומלם זה גם מדיטציה וגם התרגלות. זו אותה מילה בכתיב קצת אחר. לפעמים אנשים אומרים זה דרך המדיטציה. אנחנו קוראים לזה דרך התרגול. רק להזכיר לכם, מה הייתה אבן הדרך הראשונה? הייתה דרך הצבירה, נכון? שריפוטרה פתח את הסוטרה עם השאלה שלו. כן, אז הוא פתח עם דרך הצבירה. הוא עזב את חיי הבית, הוא מאס בסמסרה, הוא החליט לחפש את הדרך לצאת מהסבל. והוא בא ושואל את צ'נרסיק, מה צריך לעשות? וצ'נרסיק מתחיל לענות לו, הוא אומר לו, אתה צריך להבין ריקות. אתה צריך להבין ריקות, קודם כל של חמשת המצבורים, להתחיל ממך, את הריקות שלך. ושריפוטרה כמובן במצב טוב מאוד, הוא כבר מצא לו למה, הוא מצא לו את הבודה, נכון? הוא הולך עם הלמה. הוא נמצא לידו כל הזמן, הוא לומד כל הזמן, הוא מחויב, הוא עושה מדיטציה, הוא עושה מה שצריך לעשות כדי לעלות על הדרך. הוא כבר על הדרך. ולא חייבים להיות נזיר בשביל זה, זה יכול לקרות בכל גיל, אתם חשופים לזה עכשיו, go for it. מה שקורה, אתם שומעים עכשיו את הדברים האלה, ועוד כמה שעות תלכו מפה ותלכו הביתה, למציאות הרגילה שלכם. עכשיו אתם חוזרים לשם, ואומרים, אוקיי, הייתי בסדנת סוף שבוע, עכשיו חזרתי. זהירות. כל דבר שאתם עושים שוטל זרעי. אם אתם עושים מעבר מעין זה, אתם מחסנים את עצמכם כנגד הסדנאות האלה. אומרים, אוקיי, הייתי סוף שבוע, נגמר סוף שבוע, אני יכולה לחזור לדברים הרגילים שלי. אז עכשיו הדבר המדהים הזה, אתם מתרגלים לשמוע את זה ולא לעשות עם זה כלום. זהירות. כי זה זרע נורא מסוכן, זה זרע שיעלה את הדרמה מחייכם. אנשים שמתייחסים ככה, בהדרגה בהדרגה, הדרמה נעלמת מהחיים שלהם. אני ראיתי את זה קורה הרבה פעמים והלב נשבר. והם אפילו לא מרגישים כשזה קורה. כי המעבר הדרגתי וזהו, והם שקעו והם שכחו, והם שכחו. אז חשוב אם ככה לעשות את כל הדברים שהזכרנו, לשרת את הלמה, את הדרמה, את הנזקקים, את החולים, לעשות את המדיטציה, ללמוד וכך הלאה. ומגיע רגע שעולים על הדרך ההכנה וממנה על דרך הראייה. ועכשיו אנחנו על דרך התרגול. אז כאן עכשיו הבודה מתחיל לדבר, אין עין, אין אוזן, אין אף, פה יש מניעה. שורה לפני זה דיברנו שאין את חמשת המצבורים, נכון? אין תחושות, אין יכולת הבחנה, אין גורמים מנטליים, אין מודעות. אלה היו חמשת המצבורים, אז עליהם דיברנו. עכשיו, אין עין, אין אוזן. פה הוא מדבר על החושים. ויש שתי שורות שמוקדשות לחושים. השורה הראשונה זו שאומרת אין עין, אין אוזן, אין זה, ואחר כך זה כך גם אין מרכיב של ראייה, מרכיב של מודעות של ראייה. אני אגיד על זה רק כמה מילים, לא ניכנס פה לפירוט. בשורה הראשונה, אם תספרו, יש שם 12 דברים. עין, אוזן, אף, לשון, גוף, תודעה. אלה ששת החושים לפי הבודיזם. חמישה חושים רגילים שאנחנו חושים חושים, והתודעה, במובן של מיינד שחושב, זה גם נחשב חוש לפי הקדמה קושה. אז זה ששת הראשונים. ששת השניים זה האובייקטים של החושים האלה. מה רואה עין? היא רואה צורה. מה שומעת האוזן? היא שומעת צליל. אז האובייקטים של החושים האלה. אז אין צורה, אין צליל, אין ריח, אין טעם, אין חפץ לחוש, זה חוש המישוש, מה שכתוב פה גוף. גוף מייצג את חוש המישוש. אז אין חפץ לחוש, ואין כל תופעה. התופעה זה הדברים שאנחנו חושבים עליהם, שאנחנו קולטים במחשבות שלנו, במיינד שלנו. אז פה יש את ששת החושים וששת האובייקטים שלהם. כל הדברים האלה הוא מדבר פה על הריקוד שלהם. שהם לא קיימים מצד עצמם, הם קיימים כהשלכה שלנו, בדיוק כמו שעשינו עכשיו במדיטציה. ועכשיו, בקטע הבא, הוא מדבר על מרכיב של ראייה ומרכיב של מודעות של ראייה. אז פה זה מיון אחר, דיון אחר בחושים. אם קודם היו לנו 12, פה מתחבים 18, רק אתם לא רואים אותם. אז אם קודם דיברנו, נגיד, על הראייה, אז דיברנו על האיבר של הראייה, שזה העין, ועל האובייקט של הראייה, שזה הצורה. אם סופרים 6 כפול 2, מגיעים ל-12. בדיון השני, לכל חוש יש שלושה דברים. יש את האיבר שרואה, יש את האובייקט שהעין רואה, ויש את המרכיב של המיינד שקשור בראייה. המרכיב שתופס את מה שאני רואה. אני רואה, יש פה חפץ, זה החפץ שהעין שלי רואה, אחר כך יש את העין שרואה, ואחר כך, כדי שאני אראה פה שעון, זה צריך לעבור למוח שלי, נכון? והמוח שלי צריך לזהות מה שאני רואה. אוקיי? אז זה נקרא מודעות של ראייה. זה המרכיב של מודעות של ראייה. אז כאן הוא מונה, אין מרכיב של ראייה, ואין מרכיב של מודעות של ראייה. ואז הוא ממשיך דרך כל החושים, וחלה במרכיב של תודעה, שזה החוש השישי, בהיעדר המרכיב של מודעות של תודעה, שזה המודעות שאני חושבת מה שאני חושבת. אז זה דיון אחר אלטרנטיבי בחושים. זה מבוסס שוב על הבידמה קושה, ופה פשוט הבודה הולך צעד צעד ועובר על הריקות של כל הדברים האלה. בשורה הבאה הוא מתקדם לאין בורות, אין חיסול הבורות, וכך הלאה עד היעדר של זקנה ושל מוות, והיעדר החיסול של זקנה ושל מוות. וזה, אני רוצה שתמלדו בטיבטית, כי זה נורא סקסי. אז זה השורה, אתם תחזרו אחריי. זה יהיה בעמוד 4, בשורה רביעית. מלמעלה, כן. אז חזרו אחריי. מריק פמה. מריק פסה פמה פענה. גשי מה, גשי ספה ברדו יאנג מדו. אוקיי, מה ריקפה? מה זה מה ריקפה? מה ריקפה זה בורות. ריקפה זה ידיעה, ומה ריקפה זה אבידיה. ריקפה זה וידיה, ידיעה בסנסקריט. מה ריקפה? אי ידיעה, בורות. מה זה מילת שלילה, אין. אין בורות. מה ריקפה מה? אחר כך, פסקה הבאה, מריקפה ספה מפה. מריקפה זה בורות, ספה זה החיסול, הפסקה של הבורות. אז מריקפה ספה מפה. אין גם זה, אין בורות ואין חיסול הבורות. אחר כך העברה נוספת נה, זה החל מה, כי עכשיו הוא מונה לנו דברים. בעברית זה אמן לא מופיע, כי הניסוח בעברית לא חייב אותו. אז כאן כתוב אין בורות, אין חיסול הבורות וככה לעד. פה בטיבטית כתוב החל מי. זה שאין בורות ואין חיסול הבורות, וחלה בשאין, אחר כך הוא הולך, מה עוד אין? הוא אומר, גשי מה, אמרו גשי מה. גשי. גא זה זקנה, זה עברה אחת שמייצג את המילה זקנה, ושי זה עברה אחת שמייצג את המילה מוות, שיווה, מוות. אז גשי זה זקנה ומוות. הטיבטים הם אשפים בזה, הם לוקחים עברה מכל מילה והכל יוצא כזה קצר. עכשיו לך תתרגם את זה לפסוקים. יפה. אז גשי מה? אז זאת אומרת אין זקנה, אין מוות. ואחר כך גשי ספה, זאת אומרת החיסול של זקנה ושל מוות. ברדו זה עד, עד לחיסול של זקנה ומוות. יאנג מהדו. מה זה אותו מה? הדו האחרון זה עברה לסיום כזאת שמקשטת את הכל. והיאנג זה גם כן, או גם, פחות או יותר. יש לזה כמה משמעויות במשפט הזה, זה יהיה כמו גם. אז מריק פפה, מריק פספה, מפנה, גשי מה, גשי ספה, ברדו, יאנג מהדו. אז אם מישהו שואל אתכם למה אתם לומדים בודיזם, מה תענו לו? מריק פפה, מריק פפה. ואני אגידו, הבנתי. זה מה שבא בודה בא ללמד. הוא אומר שאם תבינו את המנגנון הזה, איך הקרמה משליחה את המציאות שלכם על מסך ריק לגמרי, אתם יכולים להשליך לשם מרית פמה ומרית פסה פמה וגשי מה וגשי ספה לרדו יאנג מדו. אתם יכולים לעשות את זה, זה מה שכתוב פה, זה... בואו נעשה את זה בעל פה. מריק פמה, מריק פספה, גשי מה, גשי ספה ברדו יאנג מדו, מריק פמה, מריק פספה מפנה, גשי מה, גשי ספה ברדו יאנג מדו. אוקיי, אז זה הפסוק הבא. על מה הוא מדבר פה בפסוק הזה? הוא מדבר על 12 החוליות. הוא מדבר על גלגל החיים, על 12 החוליות של גלגל החיים. מה זה החוליה הראשונה, זוכרים? החוליה הראשונה פה, בטבעת החיצונית אנחנו. הסקנה העיוורת עם המקל, זה גברת בורות, זה גברת מריקפה. גברת מריקפה. אז כשמלמדים את גלגל החיים, אני כל פעם אומרת את זה בקיצור בתוך איזו שיחה, אני חושבת שפעם נעשה כמו שצריך את הכל. ויש קורס שלם של 10 שיעורים רק על זה, ואני חושבת שהגיע הזמן לתת לכם. זה מאוד מעניין. אז זאת גברת מריקפה. זה מייצג את הבורות שאיתה אנחנו באים לעולם. בואו נעבור על החוליות. ניתן לכם אחת מהן בקיצור. הראשונה, זה הראשונה זה הבורות, וזה מייצג את האי-הבנה של העולם שלנו, את האי-הבנה באיזה מצב טרגי אנחנו נמצאים. ואנחנו באנו עם האי-הבנה הזאת לעולם, וזה בא כתוצאה מהקרמה השלילית שאיתה באנו, שצברנו בחיים קודמים, ושאנחנו ממשיכים לצבור, בגלל הבורות ממשיכים לצבור כל הזמן. אחר כך החוליה השנייה, כתוצאה מזה שבאנו עם בורות, אנחנו לא מבינים את המציאות, אנחנו חושבים שהדברים קיימים מחוץ לנו, שהם נעימים או בלתי נעימים באופן בלתי תלוי בנו, כמו שעשינו במדיטציה עם הפנים, ואנחנו מגיבים להם כאילו שהם שם בחוץ. ואז אנחנו אוספים קרמה. אז החוליה השנייה זה קרמה טריה. אנחנו מגיבים, פה יש קדר שעושה קדים, אנחנו מייצרים קרמה. כל רגע שאני לא מבינה את המציאות היטב, כל רגע שאני מתייחסת למציאות כאילו שהיא שמה בחוץ, כמו הצור טונג שעושים, אני צוברת קרמה. אז תגידו אם זה לא טרגי. 3, חוליה השלישית. כאן יש לנו קוף, קוף על עץ. אז עכשיו יש כמה דרכים ללמד את החוליות. יש דרך אחת ללמד את זה, שזה פורס כמה גלגולי חיים. בדרך הזאת, הקוף זה התודעה שנכנסת לרחם בזמן ההפריה. אבל הייצוג שלנו, תיאור שאנחנו ניתן כרגע הוא לא כזה, אז אנחנו נעשה את זה בגלגול אחד הכל, אוקיי? פה, כשאנחנו מודעים למה שעשינו, צרכנו על מישהו, אנחנו שומעים את עצמנו צורכים על מישהו, נזרע זרע קרמי. אז אנחנו נקרא לזה מודעות, וזה כשנזרע הזרע הקרמי. אנחנו מודעים למה שעשינו כאן. 4, רואים אנשים בסירה מפליגים בים, שזה נקרא שם וצורה. אנחנו נקרא לזה גוף ותודעה. אז מודעות אמרנו, זה יכול להיות מודעות למה שעשינו ונזרע הזרע, פה יש פתאום שינוי בהצגה. וזה יכול להיות כשהתודעה נכנסת לרחם. בזמן ההפריה, התודעה מתחברת עם הגוף החדש שלה. שם וצורה זה שהעובר מתפתח, הגוף שלו והתודעה שלו ברחם. אז זה שני האנשים בסירה, הסירה מייצגת את הרחם. 5 מצויר בית פה, טירה עם הרבה חלונות. וזה ריק, בית ריק עם הרבה חלונות. לזה אנחנו נקרא דלתות החושים, או פתחי החושים יותר טוב לעברית. אז זה ברמה של העובר, מתפתחים החושים של העובר, והחושים מאפשרים לו להיות מודע למה שהוא עושה. 6, זה נקרא מגע. כאן רואים זוג מתחבק. זוג יושב לו ככה בארסל או בפיקניק ומתחבקים. זה מייצג את המגע שבין העברי החושים והאובייקטים החיצוניים. כמו למשל, אנחנו רואים פנים שאנחנו אוהבים. זה המגע בין העין שרואה את האובייקט שלה. זה יכול להיות 6. עכשיו קפצנו מהרמה של העובר למה שקורה עכשיו בחיים שלנו. אנחנו פה קצת קופצים בהצגות. אז עכשיו יש לי מגע בין מה שאנחנו קולטים בחושים ובין האובייקטים של החושים, ובשלב הזה, ברגע שיש מגע בין עברי החושים והאובייקטים שלהם, מיד מתעוררת תחושה נעים לא נעים. אני מרחה ריח, מיד אני מחליטה אם הוא נעים לא נעים או ניטרלי. אני רואה מראה נעים לא נעים ניטרלי. זה 7. 7 מצויר אדם עם חץ בעין. איזה אסוציאציה זה אומר? אני לא אוהב את זה. מי אוהב את זה? אז לזה קוראים תחושה. ופה הכוונה נעים לא נעים. הנעים לא נעים קרה מיד עם המגע. 8, ועל אלה דיברנו קצת בקורס 4, נכון? פה רואים אדם יושב, מחזיק כוס ואישה מוזגת לו יין. 8 זה תשוקה. לפעמים אומרים אחיזה. 7 היה נעים לא נעים. 8 התגובה הראשונית של משיכה או דחייה למה שקורה. אני מחליטה אם אני רוצה את זה או לא רוצה. אז פה יש משיכת חייה, נמשכת לזה, אני רוצה את זה. או אני נדחית מזה, אני רוצה להיפטר מזה. שניהם 8. 9 יש השתוקקות או אחיזה יותר חזקה. אז 9 לוקח את 8 ומגביר אותו. 9 הציור כאן הוא אדם כותף פירות מן העץ. וזה מייצג משיכה מאוד חזקה או שנאה חזקה. וכשאנחנו מאוד רוצים משהו לטוב או לרע, במיוחד בזמן המוות. בזמן המוות, למה אנחנו משתפקים? להישאר. אנחנו משתפקים לקיום. אז זה קורה 9. עכשיו אנחנו 10 כאן. פה יש איש ואישה במיטה, הם בתוך אוהל. בציורים אחרים מופיעה אישה בהיריון. אז או זה או זה. וזה קרמה בשלה. זה קרמה שמפשילה, ואם אנחנו מדברים בזמן המוות, ולחוליות האלה אפשר לייצג אותן בתקופות שונות ובמצבים שונים. אבל במצב של מוות, זה קורה האחיזה בחיים בזמן המוות, כתוצאה מזה, הקרמה מפשילה, וזה מביא אותנו לראות את עצמנו נולדים מחדש. זה קרמה פשילה. זאת קרמה שמשליחה אותנו לקיום החדש שלנו. מכל הקרמות שאספנו בשתיים, זו נבחרה להשליך את הקיום הבא שלנו. ההבדל בין הקרמה שפה בעשר והקרמה שבשתיים, זה שפה רק אספנו אותה וזרענו זרעים. אחר כך בעשר זה זרע שכבר מפשיל, הוא כבר טעון. זרע שנטען על ידי איך חיינו ואיך שמרנו על המוסר וכך הלאה. ואז הזרעים האלה טעונים והם עכשיו מוכנים, זה המטוס כבר מוכן להמריא, אוקיי? 11, רואים פה אישה יולדת, אז זה לידה, זה הלידה מחדש, יש כמה פשלה שמופעלת, והיא משליחה אותנו ללידה הבאה שלנו. ו-12, מה יקרה אחרי שנולדנו? זקנה ומוות. זה הולך מהר, זקנה ומוות, זה 12. זה גשי. מה רואים? רואים אדם הולך, ועל גבו הוא מחזיק את המת. הטיבטים, כשאדם מת, הם שמים אותו בתנוחה עוברית, ככה, קושרים אותו, ומישהו לוקח אותו על הגב, ולוקח אותו אל הצוק, ומשליך אותו מהצוק. פה רואים אותו לוקח את הגופה אל הצוק, ופה כבר רואים את העורבים מחכים. העופות הטרף כבר מחכים למזון שלהם.